ישיבת הכותל עם הפנים לעם ישראל.
טוב, שלום וברכה. התחלנו ראינו בשבוע שעבר בפרק הראשון בספר שופטים, אחרי שעסקנו במבוך, והסברנו ששני דברים מרכזיים עומדים פה לדיון. אחד זה הנישואים עם עמי כנען, והנושא השני זה אי הורשת הארץ. שעל שני הדברים הללו יהושע מצווה, גם בפרק כ"ג, גם בפרק כ"ד, וזו ביקורת גדולה מאוד על בני ישראל שלא ביצעו את מה שהיה מצופה מהם, מה שהיה, זאת הייתה המשימה שלהם. והנקודה השנייה שדיברנו עליה, שהיא גם נקודה שתלווה אותנו לאורך כל הספר, זה הנקודה השבטית. אם בספר יהושע הכל הולך בכלליות, בציבוריות, ראינו יהודה פונה לשמעון, עברנו בזריזות על השבטים, על מה הורישו, מה עשו, מה לא עשו וכו'. בפרק שלפנינו יש כאן תיאור של המשך הנפילה, מה מתרחש בעיקר בסוגיה הגדולה הזאת של החיבור והקשר עם עמי כנען. איך מתחיל הפרק שלפנינו, ותראו איך שאנחנו באמצע הפרק למעשה חוזרים אחורה ונסביר את העניינים הללו. נתבונן כרגע בחמשת הפסוקים הראשונים. ויעל מלאך השם מן הגלגל אל הבוכים. כל הפרשנים אומרים שמלאך השם הכוונה היא לנביא, והנביא הזה שמו פנחס. זה העניין. תראו בדף המקורות שלפנינו את התיאור של נעזב לרגע את מקור אחד, תכף נגיע אליו. תתבוננו בשתיים ושלוש. מה שכתוב, ויעל מלאך השם, בתרגום יהונתן כתוב, וסליק נביאה בשליחות מנקודם השם, מן גלגלה לבוכים. בוכים זה שם של מקום. ואמר, הסיקית, הוצאתי ידכון ממצרים, ועליתי ידכון להרד לקיימית לאהבת איכון, ואמרית לו השני כמי דאימכון לעולם. מסביר הרלב"ד, זה ראשי תיבות רבי לוי בן גרשון, במקצועו הוא היה תוכן לא בטט אלא בטף, שמביט בחוכמת הכוכבים, והוא המציא איזשהו מקל מדידה לגרמי השמיים, וזה נקרא על שמו עד היום הזה. אז ויעל מלאך השם מן הגלגל אל הבוכים, הפירוש שלו בדרך כלל הוא פירוש פילוסופי. זאת אומרת, גם הפירוש שלו לתורה וגם הפירוש שלו לנח, הוא פירוש על דרך הפילוסופיה, דומה לעקדת יצחק על התורה, ועוד אנחנו מדי פעם משתדלים להזכיר פרשנים כאלה ואחרים ולנסות להבין מה מייחד אותם. אם אתה מחפש איזה דקדוק במילה או בלשון, תתבונן בנציב, בכתב הקבלה, ברב הירש, הם ידברו על הדבר הזה. חיפשת רעיונות, תעיין ברמב"ן, אז אני אומר שיש איזשהם פרמטרים. אז הפירוש של הרמב"ן הוא פירוש פילוסופי. אז הוא אומר, ויעל מלאך השם מן הגלגל אל הבוכים, רוצה לומר על המקום אשר קראו בוכים אחר זה, מצד הבכייה שבכו שם ישראל, וזה המלאך היה נביא, שלא ייתכן שידבר מלאך השם לרבים יחד בזה האופן, כמו שזכרנו במקומות מה בפירושנו לדברי התורה. וכן תרגם יהונתן שזה המלאך היה נביא, שידמה שזה הנביא היה פנחס, כמו שאמרו, ואמר שעלה מן הגלגל, לפי ששם היה כשבאה לו הנבואה הזו. זאת אומרת, המקרא, הנביא שמואל שכתב את הספר הזה, משתמש כאן בביטוי ויעל מלאך השם, הכוונה היא לנביא. חז"ל מזהים את הנביא הזה כפנחס, זוכרים מה פנחס עשה בספר יהושע?
מרגל.
היה מרגל, היה אחד מן המרגלים, יפה מאוד. וממילא נראה אחרי זה אולי עוד כמה עניינים בפרט הזה. והוא עולה מן הגלגל אל הבוכים, אמרנו זה שם מקום, ויומר, הוא חוזר על, על הבטחת השם, העלה אתכם ממצרים, ואביא אתכם אל הארץ אשר נשבעתי לאבותיכם, ואומר לו אפר בריתי, בריתי איתכם לעולם, ואתם לא תכרתו ברית ליושבי הארץ הזאת, כמו שאמרנו, התקלה הראשונה זה הקשר עם הגויים. מזבחותיהם תתוצון ולא שמעתם בקולי מה זאת עשיתם. וגם אמרתי לא אגרש אותם מפניכם, והיו לכם לצידים ואלוהם יהיו לכם למוקש. והיא כדבר מלאך השם את הדברים האלה אל כל בני ישראל, וישאו העם את קולם ויבכו, ויקראו שמהמקום ההוא בוכים ויזבחו שם להשם. אם אני רוצה טיפה להרחיב את, את ההתבוננות, אז אפשר לראות שיש לנו למעשה שתי פתיחות לספר שופטים. מה שלמדנו בשבוע שעבר, הדגשנו את הבעיה הגיאוגרפית. שימו לב לתחילת ספר שופטים, מי יעלה לנו אל הכנעני בתחילה? ויאמר השם יהודה יעלה, הנה נתתי את הארץ בידו, עלה איתי בגורלי וכולי. אנחנו מדברים על התקלה החמורה של עיר הורשת ארץ ישראל. והפתיחה כאן, ויעל מלאך השם מן הגלגל, ואומר לו אפר, ואתם לא תכרתו ברית ליושבי הארץ, כאן אנחנו מדברים על תקלה רוחנית. כאן אנחנו מדברים על שיתוף, על חיבור בין עמי הארץ לבין עם ישראל, וכמובן שזאת תקלה רוחנית חמורה מאוד. פעמיים, שתי הנקודות שיהושע כל כך מדגיש בפרק ג' וכ"ד של הספר שלו, שני הדברים שהוא מאוד מבקש, אל תיכשלו בהורשת הארץ ואל תיכשלו בחיבור לגויים, בתקופת השופטים מדגישים את שתי הנקודות הללו. כן, יהודה.
למה אנחנו מתחילים עם הבעיה
הרוחנית? בסדר, אז מסתום אינו מזמן אמרת עבודה של פסח, ואתה יודע שיש עסק של מתחילה עובדי עבודה זרה היו אבותינו, ויש עניין של וירדו אבותינו זה. בסדר, לא יודע בדיוק למה מתחילים בזה, האם זה אומר שזה עדיף על זה, אבל בכל אופן, אלה שתי הנקודות. לא חשבתי למה זה קודם לזה. המשמעות היא אבל שנותנים ביטוי לשני הדברים גם יחד. עכשיו, אם נחשוב לרגע, כל הדיון הזה כאן, המעמד במקום שנקרא בוכים, המעמד במקום הזה הוא זהה, הוא זהה הרבה עוסקים בזה, בעיקר במחקר של, של, של לימוד התנ״ך. אני רק מזכיר את זה, מה שנקרא מראות ומראות הפוכות. זאת אומרת, הרבה פעמים יש בתנ״ך, מה זה תמונת ראי? אתה כאילו רואה בדיוק את אותו עניין ואת אותו דבר ואת אותו רעיון שעומד בפניך פה, ואני גולש פה כי דבר נפלא ביותר שאי אפשר שלא להזכיר אותו, שמעתי אותו שהיה הרם שלי בישיבת הכותל כשהייתי בשיעור א', הרב חיים סבתו, אתמול פגשתי אותו פה בניחום אבלים, בלוויה כמובן נפגשנו, מתלמידיו החשובים של הרב אדרי, אז הוא סיפר שבהיותו ילד צעיר בישיבת הכותל, בימי שישי הוא היה הולך למאה שערים, קונה איזה חוברת, איזה ספר, משהו, כל מיני דברים שמוכרים שם. פעם אחת הוא קנה איזה חוברת דרשות של רב מרוקאי. טוב, התחיל לקרוא פרשה הזו, לא מצא בזה שום טעם. שבוע אחרי זה הוא קורא את הפרשה הבאה, לא מוצא שום טעם. אמר, מה קניתי את זה? מה יש פה? הגיע לסיפור אשת פוטיפר ויוסף, הוא הבין למה הקדוש ברוך הוא גלגל לו את העניין הזה. וזה קשור למראה שהזכרתי אותה. איך מסבירים דמות דיוקנו של אביו נראתה לו? שהוא פתאום נזכר באבא שלו והוא אמר שהוא לא רוצה לחתום. אבל אותו דרשן, שאני לא יודע מי הוא, אני צריך לשאול אותו, אמר, הסביר שם דבר מאוד פשוט. מראה, לייצר מראה, זה שיטה מתוחכמת מאוד בעיבוד זכוכית. וזה היה דבר מאוד מאוד יקר בתקופת המקרא. יוסף גדל בבית של יעקב, הוא מעולם לא הסתכל במראה, הוא לא ידע איך הוא נראה בכלל. הוא לא הסתכל על עצמו, הוא לא ידע איך הוא נראה. אבל בבית של אשת פוטיפר, שזה היה שר וחשוב וזה, כל החדר היה מלא מראות. אז כשהוא נכנס לחדר, דמות דיוקנו של אביו נראתה לו. הוא ראה את עצמו במראה, והוא היה דומה מאוד לאבא שלו, אז הוא פתאום רואה את אבא שלו במראה. לא הבנתי, אני רואה שלא הבנתי
כמה שכאילו, הוא היה כל זמן בבית הזה בתור אחר, אף פעם הוא ראה את המראה,
אז כנראה בחדר הזה שם זה לא היה. אז ממילא זה הפשט שדמות דיוקנו של אבית נראתה לו, נראתה לו בדמות עצמו, הוא ראה את עצמו פעם. ככה זה פשט, פשט הכי פשוט, הכי מדהים שיכול להיות. מה?
אנחנו רק השתקפות לו במים.
יודלה, החיים מלאים בקושיות, אנחנו צריכים לפלס דרך עם כל הקושיות. מה אתה חושב? אתה מעלה בדעתך, אני מרגיש שמה שקרה ביום חמישי בארץ זה אסון ברמה לאומית. יוצאים ילדים, ילדות, יוצאים לטיול, זה פשוט מביא ליקוי מאורות, אתה לא מבין איך תקרה דבר כזה. אסון ברמה לאומית, פשוט מאוד. אז יש לנו כל מיני קושיות, מה אנחנו יכולים לעשות? אבל אני אומר שדיברנו על זה, בסדר, בוא נמשיך הלאה, אנחנו לא עוסקים פה בעניין הזה. אז עכשיו, אני רק אומר שנזכור שבתחילת ספר שופטים יש לנו שתי יתדות, יתד אחת הורשת הארץ, יתד אחת העניין הרוחני של ההתערבות הזאת והכניעה, הנישואי תערובת, לא משנה איך שנגדיר את הדברים הללו, המגורים המשותפים מביאים לכל מיני דברים, ומה שעושה הנביא פנחס המוכיח, ואת זה הראינו בטבלה שיש פה, הוא פשוט משתמש בלשון התורה, וזה קרוב מאוד לעניין, זה מקור מספר אחד. בספר שופטים כתוב, אעלה אתכם ממצרים, ואביא אתכם אל הארץ אשר נשבעתי לאבותיכם. בתורה כתוב, אעלה אתכם עוני מצרים אל ארץ הכנעני. בתורה כתוב, ההיסטוריה אלוקים את בריתו, אשר נשבע לאבותיך, לא אפר את בריתי, מקים אותי את בריתו, ואתם לא תכרתו ברית, שם עליך פנתיחות ברית ליושב הארץ. מזבחותם, לא שמעתם, פשוט יש כאן אפשר לראות איך שאותו מלאך שכבר הסברנו שהוא נביא וכבר אמרנו את השם שלו פנחס, איך הוא משתמש בלשון התורה, באותה לשון שבה התורה משתמשת והיא מוכרת וידועה ומפורסמת אצל אנשים, הוא משתמש בעניין ובדבר הזה. ופה תדעו לכם כלל, תסתכלו לעצמכם את הדבר הזה, אני חושב שזה יכול לעזור לכם. הרבה פעמים מבקשים מאדם לומר משהו, לומר דברי תורה, לומר דברים כגון אלו, כל אחד הולך לחפש איזושהי נקודה נידחה שנמצאת מתחת אני לא יודע מה, שאף אחד לא דיבר עליה. אני חושב שהכיוון צריך להיות בדיוק הפוך, לקחת משהו שמדברים עליו ולסדר אותו ולארגן אותו. וזה מה שעושה פה, אומר לעצמו פנחס, איזה דברי תוכחה אני אגיד להם? אני אגיד להם דברי תוכחה בלשונה של תורה, שהם מכירים את זה, שהם יודעים את זה, ופתאום יבינו כמה הדבר הזה הוא רלוונטי והוא תופס מקום. והרבה פעמים בשיעורים, גם כשמורים מלמדים או דברים כמונינו, יש איזה רצון למצוא, למה לקחת את הדברים הפשוטים ולהעמיק בהם, ואז אתה מרוויח שאנשים את הבסיס הם מכירים, והנה העמק, כי הוא נוסף לו פתאום עוד זווית, עוד הסתכלות, עוד עניין, עוד דבר. אז הוא פה, הוא לא מחפש איזה שהם דברים אחרים, הוא חוזר על הדברים המוכרים ועל הדברים הידועים, וזה בדיוק מה שהוא עושה להם. עכשיו, מתי כל זה קרה? איך כל זה התרחש? תקופת הזקנים, אמרנו שדיברנו על זה בשבוע שעבר, הזכרנו, היא נקודת התפר בין יהושע לבין השופטים. השופט הראשון הוא עתניאל בן כנז, שהזכרנו אותו, ומלאך השם ראינו שהוא פנחס. עכשיו, למה מכנים אותו? למה הנביא משתמש בביטוי מלאך? נביא, כולם יודעים מה זה, מה מיוחד בדבר הזה. יכול להיות שכמו, אם אתם זוכרים, בתחילת ספר יהושע, בא מלאך השם ליהושע ואומר לו, אתה באתי, הוא שואל אותו על זה או על זה, זוכרים דבר כגון זה? יכול להיות כמו ששם, בתחילת תקופת יהושע, אנחנו נפגשים עם מלאך, גם כאן, בתחילת תקופת השופטים, אנחנו נפגשים עם מלאך שמוסר לנו ידיעה, רבותיי, העניינים לא מתנהלים כמצופה. משהו פה לא בסדר, משהו פה תקוע, משהו פה לא עובד, משהו פה לא מתרחש וכולי.
יכול להיות שאפשר אולי להגיד שהיו הרבה נביאים באותה תקופה, והיה צריך מישהו דומיננטי ש...
גם זה יכול להיות. נכון. זאת אומרת, היה צריך נביא שדומה למלאך. לא כל נביא דומה למלאך, הנביא הזה זה משהו מיוחד, יפה. אז תראו, תראו מה כתוב בויקרא רבה, ואחרי זה נעיין במסילת ישרים. נקראו הנביאים מלאכים, הדר בכלים וישלח מלאך ויוציאנו ממצרים, וכי מלאך היה, אבל לא משה היה, ולמה קורא אותו מלאך? אלא מכאן שהנביאים נקראים מלאכים, ונכבטי ויעל מלאך השם מן הגלגל אל הבוכים, וכי מלאך היה, ולא פנחס היה, ולמה קורא אותו מלאך? אלא אמר רבי סימון, פנחס בשעה שהייתה רוח הקודש שורה עליו, היו פניו בוערות כלפידים. זה ויקרא רבה, ממש בתחילת הפרשה א' פסקה א', כן אבנה.
כתוב בסוף ישוע שכל הזקנים מתו. זאת אומרת ש... ויבוא ישראל את השם כל ימי, ויבוא את השם.
לא בסדר, אין לנו בעיה בזה. אנחנו אומרים שבין יהושע לבין השופטים הייתה תקופת הזקנים. זה המשנה באבות שהבאנו אותה בשבוע שעבר. ואני אומר, ופה יש, אתה רואה ישר שההתחלה הזאת היא, תראה מה קורה בפסוק ו', שתכף נגיע אליו. וישלח יהושע את העם, וילכו בני ישראל איש נחלתו לרשת את הארץ. מה זה יהושע? אנחנו בספר שופטים, יהושע מת. אלא הכוונה היא כאן להכניס אותנו לסוגיה מה בדיוק התרחש ומה בדיוק היה, ובאמת רש"י מאיר פה, וישלח יהושע, זה המעשה היה מוקדם, אלא לפי שבא לומר ויעשו הרע, התחיל לומר כן. זאת אומרת, אז הוא הסביר לנו על המלאך ועל העניין. כך יש גם במסילת ישרים. ההשתדלות הוא שיהיה האדם נבדל ונעתק מן החומריות לגמרי, הוא מתדבק תמיד בכל עת ובכל שעה לאלוקיות, ועל דרך זה נקראו הנביאים מלאכים, כעניין שנאמר בהערות, כי שפתי כהן ישמרו דעת ותורה ירושו מפיהו, כי מלאך השם צבאות, ואומר ויהיו מלאכים במלאכי האלוקים, ואפילו משל תתעסקו במעשים המשמיעים המוכחים לו מפאת גופו, הנה לו תוסיף נפשו מדבקותה העליון, כעניין שנאמר דווקא נפשי אחריך, בי תמך ימיניך. זאת אומרת, אנחנו רואים שיש כאן איזה ביטוי לנקודה המוכנית של מלאכים. סתם, לא סתם, אבל אני אומר, אני חושב שכל בחור ישיבה, כל מי שזוכה לבוא בבית השם, השאיפה היא באמת להיות מחוברים לחיים רוחניים. ודאי שאדם צריך לאכול, ודאי שאדם צריך להתקלח, ודאי שאדם צריך לישון, ודאי שאדם צריך לעשות פעילות ספורטיבית, ודאי שצריך לעשות כל הדברים האלה. אבל לנסות, זה כל כך קשה בפנים, וזה כל כך קל, זה כל כך קשה בחוץ, וכל כך קל בפנים, להיות חיים רוחניים, להיות משהו טיפה יותר מרומם, יותר מכל מה שנעשה ומכל מה שמתבצע. פנחס הוא המוכיח אותן, כי הוא כבר קינה, הוא כבר קינה לקדוש ברוך הוא בשעה של חולשת העם, וכשהמנהיגים, כולנו מכירים את פרשת פנחס, והדברים מתאימים לו, ותמיד, שימו לב, אם תבדקו, או מישהו יעשה רשימה או דברים כיוון אלו, פנחס תמיד מופיע, פנחס זה אליהו, מאמר המחירוסם של... מורנו הרב אדרי, פתחיו של אליהו, איזה מאמר, כל ענייני אליהו הנביא בכמה וכמה עמודים, מאמר מאוד מאוד מפורסם שלו, שהרבה פעמים והרבה אנשים למדו אותו ולימדו אותו ומכירים אותו. אז פנחס זה תמיד, הוא תמיד מופיע בחדרים שיש בהם מימד כפול, בין אדם לחברו ובין אדם למקום. וזה גם מה שקורה פה. הורשת הארץ זה כביכול התנהלות שבטית בין אדם לחברו, וההתערבבות הזאת בעמי כנען זה חלק בין אדם למקום, כי זה פוגע בקדושת הברית היהודית, הישראלית וכו' וכו'. כך מצאנו אותו בשיטים, כשבנות מואב נהו אחרי עבודה זרה. איפה מצאנו אותו? ביהושע כף ב', נחדד את המוחות שלנו קצת. פנחס, כן, עם המזבח, יופי, מצאנו אותו עם המזבח, ושוב, מה זה המזבח? זה בין אדם לחברו ובין אדם למקום. איך אנחנו מתייחסים לעניין הזה? מאוחר יותר, בעזרת השם כשנגיע, נמצא את פנחס בפילגש בגבעה, שגם שם יש פספוס בשני המישורים הללו. הוא היה מרגל אצל יהושע, הוא פותח תקופה, הוא סוגר תקופה. תסתכלו במקום מספר 6. כיוון שהלכו לבקשם את המרגלים, מה עשתה נחה? נטלה אותם להתמינם. אמר לה פנחס, אני כהן, והכהנים נמשלו למלאכים, שנאמר כי שפתי כהן ישמרו דעת ותורה יבקשו מפיו, כי מלאך השם צבקות הוא. והמלאך מבקש נראה, מבקש אינו נראה. המלאך הוא מחליט. אם רוצים, הוא כמו זיקית. הוא נדפק לקיר, אף אחד לא רואה אותו. לא יודע שהוא נמצא. זה הכל תלוי בו. ומניין שנמשלו הנביאים כמלאכים, שכן הוא אומר למשה, וישלח מלאך ויוצאנו ממצרים. ולא משה היה, אלא מכאן שנמשלו הנביאים כמלאכים. וכן הוא אומר, ויהיה מלאך השם עם הנגל אל המוחים, ויום תעלה אתכם ממצרים. ולא פנחס היה, אלא מכאן שנקראו הנביאים מלאכים. לפיכך אמר לפנחס, אני כהן ואיני צריך להתמין. עצמין לקלב חברי, ואני עומד לפניהם ואינם רואים אותי. וכן עשתה שנאמר, ותיקח האישה את שני האנשים, ותצפנם אין כתיב כאן, למדנו את זה ביהושע, אלא לתצפנו, הרי שלא התמינה לפנחס, אלא לקלב. בקיצור, הנביאים, מלאכים, משהו מיוחד במינו, הם מסתלקים, הם נעלמים, אף אחד לא רואה ולא יודע ולא שום דבר, ואנחנו מבקשים, מה?
וקלב לא היה נביא.
מי?
קלב לא היה נביא.
לא ברמה של פנחס.
לא ברמה.
כן, לא ברמה של פנחס. עכשיו, כמו שאמרנו, יש כאן חזרה על מה שמופיע קודם לכן, ואני מתקדם לפסוק ו'. וישלח יהושע את העם, וילכו בני ישראל איש לנחלתו לרשת את הארץ, ויעבדו העם את השם כל ימי יהושע וכל ימי הזקנים, אשר העריכו ימים אחרי יהושע, אשר ראו את כל מעשה השם הגדול אשר עשה לישראל. זאת אומרת, יש כאן פתיחה ויש כאן איזשהו הסבר שכל אחד הולך לדאוג לעצמו, כל אחד מטפל בעצמו, ותראו את פסוק ז' ומה בדיוק קורה. ויעבדו העם את השם כל ימי יהושע וכל ימי הזקנים אשר העריכו ימים אחרי יהושע, אשר ראו את כל מעשה השם הגדול אשר עשה לישראל. ויעבד יהושע בינון עבד השם במאה ועשר שנים. ושימו לב לחזרה הזאת. זאת אומרת, כמו שאמרנו קודם, יש לנו פה שתי יתדות. יש התחלה אחת של ספר שופטים שמדברת על החטא החמור הזה של עיר הורשת הארץ. ויש לנו התחלה זהה נוספת של ספר שופטים שמדברת על הערבוב הגדול הזה עם עמי כנען. ושני הדברים הללו הם שני הדברים שיהושע מזהיר עליהם בעיקר בפרקים ג' וח' ד', והנה איך הוא ידע על מה להזהיר. הוא ידע על מה להזהיר אותם. אנחנו רואים שהמציאות מוכיחה שבאמת בשני הדברים הללו היה להם ניקוי מהרות, הם לא פעלו כמו שצריך. אז ולכן הדברים, זה לא סתם שיש פה חזרה. עכשיו, כשחזר אומרים לנו ששמואל כתב ספרו, הוא רצה להדגיש את שני הדברים האלה. יהודה, אולי זו תשובה לשאלה ששאלת קודם. אם באמת כל ההקדמה הזאת הייתה מופיעה רק בפרק א', אז היינו אומרים, טוב, כנראה זה יותר חשוב. אבל פה אתה רואה שממש הדברים חוזרים על עצמם. להגיד לך, מדובר פה על שני חטאים עוצמתיים. אי אפשר לשים אחד למעלה ואחד למטה. שני הדברים הללו הם בעלי עצמה. מה זה? בסדר, בסדר. יכול להיות לפעמים גם הצדדים המעשיים הם... עבדה, היה לו סיפור. אמר שיהודי בא להתפלל בכותל. ואני אומר בחילה, אתם צריכים להבין, אנחנו עוד לא מעכלים את מה שעובר עלינו, אבל אנחנו חיים את העסק הזה כל היום וכל הלילה. אז הוא סיפר שיהודי בא להתפלל בכותל, חסיד רוז'י, ומפני מורה מקדש הוא חלץ את הנעליים, ועמד להתפלל כאילו יחף, ועושה כוונות בתפילה וכו' וכו' וכו'. בא איזה ישמעאלי, גנב לו את הנעליים. אז אמרו לו, אז אמר לו הרבי או משהו כאין זה, תשמע, לפעמים כשמתפללים בכוונה יותר מדי גדולה, נשארים בלי הנעליים. זאת אומרת, הוא התכוון לומר לו, רוחני, 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 אבל לפעמים צריך להיות גם פרקטי. כאילו, צריך להיות אנשים מעשיים, אם אתה רק רוחני, מי יודע לאיפה הדבר הזה יגיע. אז מה אתה אומר?
רגליים על הקרקע.
טוב, שתומר, ודאי היה שמח לשמוע את זה. אז 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 ממילא, וגם שימו לב, הוא חוזר לשבטיות הזו, ויעבד יהושע בן נון עבד השם בן 110 שנים, ויקברו אותו בגבול נחלתו בתמנת חרס בהר אפרים מצפון להר געש, וגם כל הדור ההוא נאספו אל אבותיו, ויקום דור אחר אחריהם אשר לא ידעו את השם וגם את המעשה אשר עשה לישראל, ויעשו בני ישראל את הרע בעיני השם ויעבדו את הבעלים, ויעזבו את השם אלוהי אבותם ומוציא אותם מארץ מצרים, וילכו אחרי אלוהים אחרים אלוהי עמים אשר סביבותיהם, וישתחוו להם ויכעיסו את השם, ויעזבו את השם ויעבדו לבעל ולהשתרות, שמות של עבודה זרה. ויחרף השם בישראל, ויתנה ביד שוסים וישוסו אותם, וימכרם ביד אויביהם מסביב, ולא יכלו עוד לעמוד לפני אויביהם. תעיינו לרגע בדף המקורות, במקור מספר 7. זה סרטוט קצרצר שמסכם לנו את כל המהלך בספר שופטים. וכפי שאמרתי, הוא מתוך הספר המהלך האלוקי בספר שופטים, של יהודי יקר, תלמיד בוגר הישיבה, תלמיד הישיבה אופן סיוון, ושכתב ספר נפלא ביותר על ספר שופטים. תראו איך הדבר הזה מתחיל. הכותרת היא אי קיום ציווי הקל. ומה אפשר באי קיום ציווי הקל? שתי נקודות. השרת מובלעות כנעניות, התחברות אל הערים. אלה שני הבעיות. זאת אומרת, לא מדובר שם שאכלו בשר בחלב, לא מדובר שלא קראו קריאת שמע בזמן, לא, קיצור, יש דברים שלא מדובר עליהם, לא צריך סתם להגדיל ולעשות עסק ממה שאין עסק. אבל בהחלט מדובר על מה? על השרת מובלעות כנעניות. שואל את עצמך, מה זה כל כך מסוכן? אני לא יכול לשכוח שנחתמו, היינו אז בשירות הצבאי הראשון, בסיני, ממש זיווקים, בטנקים, באיזשהו מקום שכוח אל, ואז נחתמו הסכמי השלום עם מצרים. הסכמי השלום, סעדת בעל הארץ וכו' וכו'. אנחנו אז היינו בשירות הצבאי, והרב ששר היה איתי באותו גדוד, היינו בגדוד 9. והרב עובדיה פרסם תשובה, שהייתה נראית לי מוזרה ביותר. סכנת נישואי תערובת בעקבות השלום עם מצרים. נראה לי דבר מוזר. בגלל שיש שלום עם מצרים יהיה נישואי תערובת? אבל מכיוון שכידוע לכולכם הרב עובדיה היה קצת יותר פיקח ממני, הוא הבין שאם תהיה תיירות ויתחילו לצאת ויתחילו לבוא ויתחילו פה, והיום אתה פתאום שומע במדינה שאזרח ישראלי התחתן עם עובדת זרה שבאה מפה והוא בא משם, החיים המשותפים יש להם את הדינמיקה שלהם, אי אפשר לעצור את זה. ויש סכנה גדולה בדבר הזה, ויהושע מזהיר אותם על זה. ושני הדברים האלה הולכים יחד, זה גורם, שימו לב, אנחנו ממשיכים בסיבוב השעון, זה גורם להפחתת השגחת הקל, הקדוש ברוך הוא, מכיוון שיש גם ישראל תערובת וגם לא מורישים את הארץ, והתוצאה היא קושי בכיבוש הארץ, וממילא מתחיל הצרות, ואז כולם צועקים לקדוש ברוך הוא, תושיע, תציל, תעזור, תפעל, כל מיני עניינים וכל מיני דברים שהם רוצים. אז תראו את פסוק י"ד, ויחרף השם בישראל, ויתנן ביד שוסים, וישוסו אותם, וימכרם ביד אויביהם מסביב, ולא יכלו עוד לעמוד לפני אויביהם. זאת אומרת, יש איזה מדד כזה. זאת אומרת, אתה קרוב לריבונו של עולם, הוא עוזר לך. אתה מתרחק, היחס משתנה. אתה מתרחק מריבונו של עולם, האויבים מנצלים את זה, ומעיקים, ולוחצים, וכו'. ואז מה אתה עושה? אתה מתפלל, אתה מבקש את קרבת השם. אבל איך תבקש את קרבת השם כשלא מילית את שני הציוויים שביקשו ממך? להוריש את הארץ ולהימנע מנישואי תערובת. אז ממילא אתה פותח בתהליך של תשובה. ואז מה זה תהליך של תשובה? שופטים. אז יש את אהוד בן גרה, יש את גדעון, יש את שמשון, יש את כל השופטים האלה, ואז הם מרימים את המעלה. הכל נראה בסדר, שוב, חוזר חלילה. זה המעגל של ספר שופטים. כן.
במקום שלכאורה היינו אומרים שכל יהיה את הסיבוב הזה, את המעגל הזה בספר שופטים, הרי הציבור היה בתחילה שמכנסים לארץ לפעמים ממש להוריש את הארץ. אז למה שלא ששופט אחד היה מורש את כל הארץ ואז היה נחסך כל הארץ?
בגלל שאתה צריך מוטיבציה של אנשים, שאתה חשוב מה קרה. חלק מהשבטים כבר קיבלו את המחלה שלהם. אז הם התחילו לאבד דרכו, הם בנו בתים. עכשיו אמרו, טוב, יש צו 8, כולם צריכים לבוא, צריכים לכבוש וזה. בסדר, שייך. התופעה השלטית תפסה מקום, הכלל, הכלליות, ראינו, ראינו כמה דברים בעניין הזה, איבדו את ה, איבדו כאילו את ה, את המוטיבציה, את החשק, את העניין, את ההבנה, את כמה הדבר הזה הוא משמעותי.
אבל היה מלחמות, אז כאילו מה שנקרא, אם יש כבר את השבון כזה של המלחמות, לא יכולו לקרוא.
נכון, אבל לא הורישו את כל הארץ, באמת היה, ולכן ראינו את הרמב"ם בשבוע שעבר, שיהושע עשה כמה דברים כדי שהכל יחשב ככיבוש עמים ולא ככיבוש יחיד. היה את השבון הזה, אבל לא, לא, לא גמור. עכשיו, אתה יכול לשאול אותי, כמו שיהודה שאל קודם, מה היה הרעיון של הקדוש ברוך הוא בדבר הזה? למה הוא באמת לא נתן להם לכבוש את הכל ולגמור? אז, אז זה, זה יכולה להיות שאלה, כן.
אולי
כמו שאמר,
בגלל שזה הכל תלוי בשבטיות פה ובהתפלטות של עם ישראל, כל זה נראה, בסופו של דבר להביא אותם למצב שהם מוצאים מלך, להביא אותם אל דוד, לשלום על בניין המקדש.
בסדר, אז הוא אומר לנו רעיון יפה, שהמשבר הרוחני הזה, המשבר הרוחני הזה נועד כדי שהשבטיות תחזור להיות איזה משהו לאומי, משהו כללי, משהו ציבורי יותר, ובאמת לכוח זה, המלך כל עניינו זה, זה ציבור. אני ממשיך הלאה. בכל אשר יצאו יד השם הייתה בם לרע, כאשר דיבר השם, וכאשר נשבע השם להם, וייצר להם מאוד, מאוד, וייצר להם מאוד, נהיה להם מאוד צר, נהיה להם מאוד רע, נהיה להם מאוד מאוד לא טוב. ויקום השם שופטים היושעים מיד שוסיהם, וגם אל שופטיהם לא שמעו, כי זנו אחרי אלוהים אחרים והשתחוו להם, סרו מהר מן הדרך אשר הלכו אבותם, לשמוע מצוות השם לא עשוכם. זאת אומרת, יש כאן איזשהו תהליך, וכולנו יודעים, ואנחנו יודעים את זה גם מעבודת השם הפרטית שלנו, אדם נכנס לאיזה לופ, קשה לו מאוד לצאת ממנו. קשה לו מאוד לצאת ממנו, לעשות שינויים בחיים, זה, זה דברים קשים. שינויים בתפיסת עולם, שינויים בעבודת השם, שינויים ב, ביחס שלי לכל מיני דברים. וזה מה שאין להם פה, הרי מה קרה? הם נלחצו, אז הם אמרו, טוב, אנחנו צריכים לעשות עכשיו מסע תשובה. עושים מסע תשובה. הקדוש ברוך הוא שומע, וואו, יש פה בקשת אמת. בוא ניתן להם איזה שופט שהוא זה שילווה אותם. בסדר, השופט שופט 10, 15, 20, 30 שנה. וואו, שלום עלייך נפשי, כיף, הכל בסדר, הכל בסדר. נגלים פינות, מחפפים פה, עושים פה וזה. ואז פתאום, כל העסק מתהפך. עכשיו בואו לחשוב על עצמנו, יהודים. יהודים מתפלל על איזה חולה שיחלים. והוא עומד בתפילה, והוא מקבל לעצמו, והחולה יחלים. האם הוא ממשיך להיות באותה דרגה בתפילה שבה הוא קיבל על עצמו? מה קרה? הרי קיבלת על עצמך מדרגה שהיא הרבה יותר אמיתית, אבל ציפיתי למשהו, ומה שעשה ברוך השם התקיים, אז התקיים, בסדר, מורידים הילוך, בוא נוריד הילוך, בוא נראה מה, מה קורה ואיך קורה וכו'. וזה, זה, זה הקושי הגדול, בכלל, בעבודת השם הרי העוצמה הגדולה ביותר, זה להחזיק במשהו לאורך זמן, זה, זה לא חוכמה לעשות עליי למשמע. זאת אומרת, זה, זה מצוין, אבל, אבל מה התוצאות של הדבר הזה? זאת אומרת, הרבה יותר קשה לקום חודש שלם לתפילה מאשר לעשות לילה אחד משמן. ואיך באים לתפילה, ואיך מתייחסים לתפילה, ואיך עושים את כל הדברים האלה. זה מה שקרה להם פה בתוך כל הסיפור הזה. וכי, וכי הקים השם להם שופטים, והיה השם עם השופט, תראו ממש הוא מתאר מה הולך להיות פה. וחיקים השם להם שופטים, והיה השם עם השופט בראשיים מיד עולביהם כל ימי השופט, כי ינחם השם מנעקתם מפני לוחציהם בתוך כהם, והיה, מה קורה? במות השופט, ישובו והשחיתו מאבותם ללכת אחרי אלוהים אחרים לעובדם ולהשתחוות להם, לא הפילו ממעלליהם ומדרכם הקשה. זאת אומרת, ביקשנו חיזוק, הקדוש ברוך הוא נתן לנו, הכל הולך בסדר, טרח, מוציאים את כל האוויר מהבלון, ממשיכים בשקט וברוגע וכו' וכו'. ויחרף השם בישראל, ויאמר, יען אשר עברו הגוי הזה את בריתי אשר ציוויתי את אבותם ולא שמעו לקולי, גם אני להוסיף להוריש איש מפניהם מן הגויים אשר עזב יהושע וימות. מה זאת אומרת? יש פה הסכם, יש פה חלוקה, חלוקה הדדית בין העניין, עושים ככה. אנחנו אומרים את זה כל יום בקריאת שמע שלוש פעמים, שחרית, ערבית, קריאת שמע של עמידה, אנחנו אומרים למען ירבו ימיכם, תעשו ככה, יהיה ככה, והיה איש אמר, תשמעו, ונתתים את הר ארצכם בעיתו, יורר ומלכו של הסתם, בגניך, פירושך, ביצריך. הכל כתוב, הכל מופיע, הכל בהיר וברור, בהיר וברור לכולם. תראו לרגע את הקטע של הרב בעין היה במקור 9. וכישלון זה הרע לדורו של יהושע לגבי יהושע. הכל הקדישו ביהושע את הקודש המעשי שהביא את ישראל לארץ ירושתו. ושהפיל לפניהם עמים רבים ומלכים אדירים. אבל בתוך הפרסום הגדול של מפעלי יהושע הגלויים, נתעצלו לחדור בערכו הרוחני הגדול של יהושע, הנביא הגדול והשקדן הגדול, אשר לא ימוש ספר התורה ממנו וקיים והגית בו יומם ולילה. לא עלה היתרון הפנימי האמיתי הרוחני הגנוז במשמתו של יהושע, הלב המספידים, לא באו להספיד אותו, התעצלו בהספדו. אנחנו השבוע עוסקים בהספד, מחר יהיה הספד בישיבה, ב-30 אנחנו מתכננים משהו בזה, להבין שחלילה זה עבירה גדולה מאוד לא להיות בהספד של תלמיד חכם. כל הבניין הזה עומד על העבדה, כשאנחנו באנו בישיבה, כלום לא היה פה, היה את הרצפה, לא את הרצפה, את הקרשים שעליהם יסקו את הרצפה של הקומה שעל זה נמצאת שם חנות מוריה ואולם מונטיפיורי. הכל, אז איך אפשר להתעצר בהספד של תלמיד חכם? לבוא, לשמוע, להפנים, לקחת דברים מתוך כל העניין הזה. אז יהושע הם זלזלו בו, לב המספידים מפני שרק את המפעלים המוחשיים אשר הובלטו כל כך בחייו הדגישו שהם באמת תפנים הם לגבי העיקר, הערך הרוחני הצפון של יהושע עבד השם, ועל כן רגש עליהם ההר בהורגן, והובלט בזה גם כן הצד הצפון העיקרי בקדושת יהושע בגדולתו, לעומת הצד המפורסם והרועש הרועש במפעלת, שבאמת הצד הפרסומי הרועש הוא התפל בערכתו העליונה, לעומת מה שהדור בעצלותו אז חשב את זה הצד לכל המהות ולכל העיקר של החזן הגדול של האישיות הרוממה האדירה, הקדושה והנפלאה. ומזה למדנו כלל גדול, כל המתעצל בהספדו של חכם בכל הזמנים ובכל הדורות, שמעיד על עצמו שלמעשיו המפורסמים אין להם שורש ודשא כפנימיותו, הרי למה מבקשים מאיתנו לבוא ולהספיק את הרבדה ובכל מיני מקומות? כולם מכירים את הדברים, אבל מבקשים לדעת מי היה האיש הזה? מה הייתה הנקודה שלו? מה היה בו? איך הייתה לו סייעת הנשמעי כזה? למה אלפי אנשים באים לנחם עליו? מבקשים שלא נתעצל? אז אין להם שורש ולשא כפנימיותה של הנשמה העליונה, וממילא הם לכל תוכן חייה והערכה אמיתית של חיים. ומה בחפיר בקביר לא עולה בערכת החיים ממנו, ועל כן ראוי לקוברו בחייו כמו שירה שם על אותו הדור להורגן, מפני ההתעצלות הזאת שהייתה להם בקשר עם מספדם על יהושע. זאת אומרת, יש פה חוסר הערכה, חוסר הבנה, יש פה איזה משהו שהוא לא תקין. אז אני חוזר לפסוקים, גם אני, אומר הקדוש ברוך הוא בפסוק כ"א, לא אוסיף להוריש איש מפניהם מן הגויים אשר עזב יהושע בימות, למען נסוב בם את ישראל, השומרים הם את דרך השם ללכת בם, כאשר שמעו אבותם אם לא. וינח השם את הגויים האלה לבינתי אורישם מהר, ולא נתנם ביד יהושע. ואומר, אם מישהו שאל פה קודם, אני לא זוכר מי, למה הקדוש ברוך הוא לא סיים את המלאכה ביד יהושע? הפשט הוא, יש פה מבחינת מתכונת. בוא נראה, קיבלתם מתנה, אתם עומדים בה, אתם שייכים אליה, אתם מתאימים אליה, זה לא חוכמה לעשות את הכל. הקדוש ברוך הוא עוזר לנו, נותן לנו את נקודת הדחיפה, מלחמת מלכי הצפון שוטפים בצד אחד, מלחמת מלכי הדרום שוטפים בצד שני, אבל להשקיע, לעבוד, לעשות, והנה כבר מקבורתו של יהושע פספוס, כבר מקבורתו של יהושע דאגה לפרטים, לנקודות, הבאנו לזה דימוי שאני לא רוצה לחזור עליו עכשיו, שבוע שאמרתי, כל אחד דואג לעניינים שלו וכו' וכו', וזה משבש משהו. כלל ישראל, ארץ ישראל, כל זה צריך לבוא בכוחות מיוחדים. כן.
יכול להיות שהסיבה שאולי עם ישראל לא הפיל את יהושע אז, אולי בגלל שכל מה שהיה לי במשך יהושע היה מתוק, נורש, כי לא היה דברים שמה שנראה יגרמו לעם ישראל לחזור.
עוד פעם, אתה שואל?
שאולי כל השיעור שלהם היה עם יהושע היה מה שנקרא מתוק מדרש, לא היה להם מה שנקרא את הערכה הזאת שאולי...
נכון, כן. לפעמים ברוב טובה ירבו אוכליה ולא מעריכים בדיוק את מה שיש או איך שיש. אז ממילא, כן.
החלק הזה שלנו בהקדמה למה שאנחנו עושים שופטים.
כן, ברור, ברור. אז אם אני מסתכל את מה שראינו בשבוע שעבר, מה שראינו היום, ובסייעת המשמעיה, מה שנראה בשבוע הבא. אז קודם כל הכי פשוט זה בשבוע הבא. בשבוע הבא נתקל עם עותנאל בן כנס, הוא השופט הראשון, איתו נתקל בכל מה שקרה, עם קושן משתיים וכו' וכו'. ניכנס לתוך העניין. מה שראינו עד עכשיו, אז דיברנו בשבוע שעבר קצת כהקדמה, על דור של הבל, על דור של שמות השופטים, 330 שנה, שמואל כתב ספרו, ראינו את הקלקול הגדול בהורשת הארץ, היום ראינו את הקלקול הגדול בנישואי התערובת, ניסינו בכמה וכמה צדדים לנסות ולהבין למה זה. זאת אומרת, זה האתגר שהקדוש ברוך הוא נותן. תחשבו, בוא נחשוב לעצמנו בדור שלנו. הקדוש ברוך הוא נתן לנו אתגר עצום, ממש בימים האלה לפני 51 שנה במלחמת ששת הימים, ומסתובב הקדוש ברוך הוא עושה חשבון מה עשינו עם הדבר הזה. אז שמענו כיוון אחד מבני גנץ עובר בלב יום העצמאות, 400,000 יהודים יושבים בכל העניין הזה, דבר עצום, אבל בהחלט תמיד יש פער, יש עניין שצריך להשלים אותו בין המתנה שאתה מקבל לבין מה שאתה עושה אותה בפועל, וזה התפקיד שלנו, באמת להיות ראויים למתנות ולשפע ולכל הדברים כולם. תודה ולהתראות.
ישיבת הכותל, עם הפנים לעם ישראל.